ועשיתם מזבח בכתר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, אמר אורכו ואמר רוחבו רבוע יהיה, ועמתיים קומתו, ממנו קרנותיו. וציפית אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב, ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. פרשות תצווה וכי תישא עוסקות בין היתר בקטורת. פרשת תצווה בסופה התורה מלמדת אותנו על מזבח הקטורת, ופרשת כי תישא על סממני הקטורת. לקטורת יש סטטוס מיוחד. נאמר על זה בחז"ל. בקטע השני אמר רבי יצחק, בן אליעזר תדע לך, שנעשה המשכן וכל כליו, ושחט את הקורבנות, והקריבו, וערך על המזבח, וסידר את השולחן, ואת המנורה ואת הכל, לא ירדה שכינה עד שהקריבו את הקטורת. הקטורת היא הסיבה והמפתח להורדת שכינה בעם ישראל. היום, שאין מזבח קטורת, אין מקדש ואין כהן, יש את פסוקי הקטורת. ועל פסוקי הקטורת נאמר בחז"ל, בקטע השלישי, באותיות הקטנות, בתרגום מארמית, ואמר רבי שמעון, סימן זה נמסר בידינו, שבכל מקום שומרים בכוונה וברצון הלב, מעשה הקטורת, שאינו שולט דבר ומגפה במקום ההוא, ולא יהיה ניזוק אותו המקום, ולא יכולים שאר האומות לשלוט על המקום ההוא. ואמר רבי שמעון, דבר זה ברית קרותה לפני הקדוש ברוך הוא, שכל מי שמתכוון בשכלו, וקורא בכל יום את מעשה הקטורת, ינצל מכל דברים רעים וכשפים שבעולם, ומכל פגעים רעים ומהירורים רעים ומדין רע, ומדבר וממגפה, ולא יוזק כל היום ההוא כולו, שנסית רעך יכול לשלוט עליו, וצריך אדם שיכוון בה, לא יאומן. עצם קריאת פסוקי הקטורת מצילים אותנו מכל צרה וצוקה ומחלה. לא ניזוקים משום דבר. שאלתנו הראשונה היא, מה מיוחד בהקטרת הקטורת שעל ידה יורדת שכינה בישראל, ובפסוקי הקטורת שעל ידם ניצלים מכל נגע ומגפה, צרה וצוקה. זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. אנחנו מוצאים את הקטורת בעוד מקום. משה רבינו ערב מותו, מברך את השבטים, הוא מגיע לשבט לוי, נאמר בקטע החמישי, וללוי אמר תומך ואורך על איש חסידיך, שניסיתו במסת רבי עולמי מריבה. האומר לוי ולימו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע כי שמרו אמרתך וביתך יצור, משבח את שבט לוי שהיו איתו אחרי חטא העגל, ופגעו במי שחטא בעגל, מה שנוגע לנו עכשיו, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. חליל, הכוונה היא קורבן עולה שכולו כליל להשם. אבל מה זה ישימו כתורה באפיך? הכתורת היא לא באף, הכתורת היא על המזבח. אמנם מריחים אותה עם האף, אבל היא נמצאת על המזבח. במוצאי שבת בהבדלה מקרבים לאף את הפסמים. אבל במקדש ריח הכתורת התפשט מעבר למקדש. היה ראוי שיהיה כתוב, ישימו כתורה וחליל על מזבחיך. ישימו כתורה וחליל על מזבחיך. מה הכוונה? ישימו כתורה באפיך. הכתורת היא לא באף, הכתורת היא על המזבח. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, מעניין. נאמר בחז"ל, תמיד פרשות תרומה תצווה, פרשות האלה, הם נקראות בחודש אדר, בשנה רגילה וגם בשנה מעוברת. ותמיד יש קשר בין הפרשות לחודש אדר. אז הנה באים חז"ל ואומרים לנו, בקטע השביעי, אמר רבי חנינא בן סנסן, ארבעה פתחו באף, ונעבדו באף. ואלו הן נחש, שר האופים, ועדת קורח, ואמן. נחש אומר לאישה אף כי אמר אלוקים, שר האופים אומר ליוסף, אף אני בחלומי, ראיתי. קורח אומר, ואף לא אל ארץ זבת חלב ודבש שבאתם אותנו. והמן אומר, אף לא הביאה אסתר למשתה אשר עשתה כי אימותי. מה פירוש? פתחו באף. אף. הכוונה היא more over. ולא רק זה, למשל, אומר אמן, איזה כבוד יש לי, הכל יש לי, סיפר את רוב עושרו, בניו, אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו השרים, נשאו על השרים, ועבדי המלך, ויאמר אמן, אף לא הביאה אסתר. לא רק זה, אלא גם אסתר הזמינה אותי למשתה, רק אותי. בנוסף למה שכבר אמרתי, גם את זה יש לי. והדבר הזה לא מובן. מה הכוונה? ארבעה פתחו במילה אף, והם נהנשו באף. מה? זה נראה פה מוזר מאוד. יש פה איזשהו קודים שחזל רומזים לנו פה משהו. מה הכוונה בדברי חזל? אומר שר האופים ליוסף אפני בחלומי, אומר קורח אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש, אומר הנחש אף כי אמר אלוקים, השתמשו במילה אף גם כי אמר אלוקים. גם אל ארץ זבת חלב ודבש לא הבאתם אותנו. זה פירוש המילה אף בהקשר הזה. מה הכוונה בדברי חז"ל? שארבע פתחו במילה אף ונענשו באף. אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה נראה פה דבר נפלא ביותר. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה היא, מה מיוחד בפסוקי הקטורת שעל ידם מצלים מכל פגרה וכל תקלה וכל מגפה, והקרבת הקטורת בזמן המקדש שעל ידי ירדה השכינה? שאלה נוספת, מה התכוון משה שאמר, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך? מה זה קטורה באפיך? הקטורת היא לא באף, הקטורת נמצאת איפה? על מזבח הקטורת. ושאלה שלישית, מהו ההסבר שארבעה פתחו במילה אף ונעבדו מן העולם באף? מוזר, מוזר, מוזר. מה הכוונה? מה הכוונה בדברים האלה? אלה הם השאלות שבהם אנחנו רוצים לעסוק, ונראה פה באמת דבר פילאי פילאי פלאי. נפתח את הדברים בצורה הזאת. נאמר בקטע השמיני, בליל הסדר שותים ארבעה כוסות. אומרת על זה הגמרא, איך אם מתקני רבנן מידי דעתה לידי סכנה, איך מתקנים דבר שיכול להביא לידי סכנה? כי כל מספר זוגי, פר נמבר, כל מספר זוגי, יש לו פוטנציאל של סכנה. אז איך שותים ארבע כוסות? זה הרי מספר זוגי. עונה הגמרא, אין מה לדאוג. למה? כי פסח זה ליל שימורים, משומר מן המזיקים. רבא אמר, כוס של ברכה מצטרף לטובה ולא מצטרף לרעה. ורבינה אמר, ארבעה כוסות שתקנו, כל כוס וכוס היא מצווה בפני עצמה. מה הכוונה שכל מספר זוגי יש לו פוטנציאל של סכנה? מה הכוונה? ההסבר הוא, כשבורא עולם ברא את העולם, כל העולם כולו, החיות והבהמות והטבע, הכל בא ממקום אחד, מהקדוש ברוך הוא. והמטרה היא להלל את הקדוש ברוך הוא, לשבח אותו, לפאר אותו. מי? לא רק אנחנו. אז ירננו עצי היער, וכל עצי השדה, והבהמות, והחיות, והדגים, וכל הבריאה כולה. זה מציאות הבריאה, שכל כולה זה דבר אחד. הרמוניה אחת. מספר זוגי, בעצם בא ואומר, יש אחד, אבל יש גם כן מה? עוד אחד. זאת אומרת, יש אלטרנטיבה אחרת. זה מספר זוגי. ולכן, כל יום זוגי בבריאה, אומר המהרש"א, יש איתו בעיה. ביום השני של הבריאה, נברא הגיהנום. ביום הרביעי של הבריאה, נבראו המזיקים. נאמר, מאורות בלי ואב, מלשון מערת, מחלה, מזיקים. ביום השישי של הבריאה, ירדה מיטה לעולם. אז ביום זוגי יש לו פוטנציאל של סכנה. מצד שני, יום שהוא לא זוגי, יום פרדי למשל 3, או 5, או 7, או 9, פירוש הדבר, יש אחד בצד הזה, אחד בצד השני, והשלישי מחבר אותם, אוגד אותם ביחד. יש 3 בצד הזה, 3 בצד השני, והשביעי אוגד מחבר אותם ביחד. אז כל מספר שהוא לא זוגי, הנוסף הזה בעצם מחבר ועושה את הכל מה? אחד. לכן, תראו דבר נפלא. דבר נפלא ביותר. החג במעגל חגי השנה שלנו, עם ישראל, שבו אנחנו הכי ביחד, זה פסח. יושבים ליד השולחן ביחד. אסור לשבור עצם. כל מחלוקת שיש, מה נוהגים בלילה הזה? למשל, צריכים לשתות רק שני כוסות בהסיבה. איזה שני כוסות? הכוסות הראשונים או האחרונים? מה עושים למעשה? כל ארבעת הכוסות. כל מחלוקת, הכל מתחבר ביחד. בזמן המקדש, היה צריך לאכול את הקורבן פסח בחבורה אחת. אסור לצאת מחדר לחדר. אוכלים אותו צלי, כי צלי זה פיס אחד. מבושל, זה מתפורר. אז לכן, כמה נפלא שאומרת הגמרא בראש השנה, לא עדו ראש, ראש השנה לא חל בימים א' ד' ו', ולא בדו פסח. פסח לעולם, יום ראשון לא חל, לא ביום ב', לא ביום ד' ולא ביום ו'. ולא בדו פסח. כי פסח זה חג שמסמל את האחד, את הביחד. הוא לא יכול לחול ביום זוגי שיש לו פוטנציאל של סכנה. פילי פליים. אם כך, נתקדם צעד נוסף. מי שמסמל, רפרזנט, מי שמסמל פה בעולם את האלטרנטיבה השנייה, את הרעיון שבמספר זוגי יש סכנה, מי שמסמל את זה יותר מכולם, זה עמלק. עמלק מגיע בזמן שכל העולם יש לו רספקט אדיר אלינו. חיל אחז יושבי פלשת, נבלו אלופי אדום, אלה מואב וזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, פחד פחדים על כל העולם. פתאום מגיע המלאק, מאיפה הוא מגיע? הוא הולך 400 פרסה, מרחק אדיר, לאיפה? למדבר, למי? מי התחיל איתך? מי קרוב אליך בכלל? להראות לעולם, לא לדאוג. אתם כל הזמן רועדים ממי, מבורא עולם? יש אלטרנטיבה. אני האלטרנטיבה, אומר המלאק. ולכן הוא ראשית גויים. הוא מגיע, לאיפה הוא מגיע? לרפידים. אומר על זה, הכלי יקר בקטע 11, ויבוא המלאק ואליכם ישראל ברפידים, רפידים אותיות פרידים. פירוד. שני פרידים נפרדו מאת השם, ופירוד לבבות שביניהם. המלאק מגיע, האלטרנטיבה, כביכול לקודש הבריך, הוא מגיע כאשר יש פירוד. כשיש פירוד, אז המלאק נכנס באמצע. כדי לעורר אותנו להתחבר בחזרה. אחד עם השני, ולהתחבר בחזרה עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, כמה נפלא, שכאשר משה רבינו אומר ליהושע, צא ילחם באמלאק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. למה משה אומר מחר? יש עכשיו מלחמה באמלאק. אז עכשיו תעלה לגבעה, תתפלל. למה מחר? ללמד אותנו, כך מסביר המהר"ל, מול אמלאק אי אפשר לנצח היום. את אמלאק אפשר לנצח רק מה? מחר, למה? כי מה אומר אמלאק? מחר זה גם יום. יש אלטרנטיבה. יש עוד אפשרות. אז אנחנו בפילד, בשדה שלו, במגרש שלו, שם אנחנו מנצחים אותו. אתה אומר שיש עוד אלטרנטיבה, מתי מחר? נגיע אליך במחר שלך ונראה לך, אין עוד אלטרנטיבה. יש רק אחד. ולכן, תראו כמה נפלא, אסתר, אסתר, נשואה עם אחשוורוש 5 שנים. היא מעולם לא באה אליו, רק הוא קורא לה, כי אם היא תבוא אליו לבד הוא יהרוג אותה. כי מי שבא למלך בלי רשות, הורגים אותו. הנה היא מגיעה ומבקשת מהמלך, אם אפשר, להביא לפגישה בינינו, לסעודה, למשתה, גם את מי? את המן. חשברוש קצת בלחץ, ויאמר המלך, מערו את המן, מערו את המן, מה היא רוצה פה את המן פתאום? אבל נראה, אני נחכה ונראה. והמן כבר מגיע, ואז היא אומרת לו, אם על המלך טוב, אז אפשר, אולי, שנדבר, והיא עושה את זה ככה לאט, מתי? מחר. מה מחר? מי אמר לך שיהיה מחר? בטוח שיהיה מחר. כי פה הרי הולכים להילחם באמן האגגי. כדי לנצח את אמן, אי אפשר היום. צריך גם את מה? את המחר. כאשר יצאו האיגרות השניות, האיגרת הראשונה יצאה בי"ג אדר. בי"ג ניסן. בי"ג ניסן יצאה האיגרת הראשונה, שבשנה הבאה בי"ג אדר, יהרגו את כל היהודים. פתרון סופי. איגרת הפורים השנייה, שבה כתוב שמותר לנו להילחם בחזרה, יצא בקו ג' סיוון. שמותר לנו, כשיגיע י"ג אדר וכל האומות ירצו להרוג אותנו, להילחם בחזרה. מותר לנו. והייתה מלחמה בחזרה. ומה קרה? ביום הראשון נהרגו 70 אלף איש. ואז אחשוורוש מקבל את הרשימה, אומר לאסתר, מה שאלתך וינתן לך? מה את רוצה עוד? אם היא רוצה, מחר בשושן. מה מחר? יש נוקאוט היום, נגמר. מחר. מדוע מחר? כי את המלאק אי אפשר לנצח היום. צריך להגיע איתו למחר, לכוח שלו, שהוא חושב שיש לו כוח במחר, לראות לו שבמחר אין לו כלום. והשם הוא השם אחד. לכן, מה שמוטל עלינו, זה להראות לכל העולם, ולהראות כמובן לעצמנו, שהשם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד. שהכל בעצם מגיע ממקום אחד. ולנו זה מאוד קל להראות את זה. מדוע? כי כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, איך הוא ברא אותנו? אדמה ונשמה. אדמה ונשמה זה שני הדברים הכי הפוכים אחד מהשני. לגמרי. ולא רק ככה הוא ברא אותנו אדמה ונשמה. יותר מזה, גם כשהקדוש ברוך הוא ברא את הגוף שלנו, איך הוא ברא את הגוף? ועד יעלה מן הארץ, כפי שנאמר בקטע 13, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם נפש חיה. בורא עולם, מה הוא עשה? הוא דבר ראשון יצר מצב של גשם, האדמה נהייתה רטובה, אז אפשר לקחת ולסדר בקלות יותר צורה של אדם, ולתוך זה הוא הכניס מה? נשמה. למה הקדוש ברוך הוא עובד קשה? הוא יכול ללכת הרי לחוף הים, או לנער, ששם כל הים רטוב תמיד, ולא צריך לחכות עד שירד גשם, עושים צורה של אדם, ומכניסים לתוך זה נשמה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, שגם החלק הפיזי, הגוף שלנו, גם בו יש דבר שמגיע משם. הגשם. לכן גוף האדם נקרא גשמי. גשמיות זה לא מילת גנאי, זה שבח. גם בחלק הפיזי יש בנו משהו שבא משם. לא רק הנשמה כולה תאורה זכה באה משם, גם בגוף עצמו. יש בנו את השילובים. להראות שגם דברים שנראים רחוקים אחד מהשני, מתחברים לדבר אחד. אותה נשמה שבורא עולם נטע בתוכנו, נשמה שנפחת, נתת לנו, דרך איזה חלק בגוף הקדוש ברוך הוא הכניס לנו את הנשמה? דרך איפה? דרך האף. נשמה שנפחת באפינו, ויפח באפיו נשמת חיים. ומעניין, גם כשאדם נפטר מהעולם, רוצים לדעת אם הוא מת, הוא גוסס, אסור להזיז אותו, כי אולי נקדם חס וחלילה את המיטה שלו, אז מה עושים? שמים לו נוצה, אומרת הגמרא, על האף, ואם זה לא זז, סימן שמה הוא? מת. זאת אומרת, האף זה בעצם המקום שדרכו הנשמה נכנסת, ודרכו הנשמה מה? יוצאת. האף הוא זה שנאמר עליו בגמרא בברכות, איזו דבר שהנשמה נהנית ולא הגוף, זה הריח. הריח מגיע ישר לנשמה. שמים אותו על הגוף, את הספרי, את הריח הזה, את הפסמים, אבל מי שנהנה מהריח זה הנשמה. לכן במוצאי שבת, שהנשמה יתרה מסתלקת לחזק את הנשמה הקיימת, מריחים את הבשמים. זאת אומרת, הריח מגיע ישר לנשמה. הריח הכי גדול שיש, והכי נפלא שיש, זה הריח של הקטורת. ולמה הריח של הקטורת הוא הריח הכי נפלא? כי בקטורת, מה יש? נאמר על הקטורת, שיש בה בקטע ה-14, פרשת כי תישא ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, נטף ושכלת וחל בין הסמים ולבונה, זכה, בא בבד יהיה בשבות סממני הקטורת. בין סממני הקטורת יש גם כן את מה? חל בינה. וחל בינה כותב לנו רש"י בקטע ה-15, בושם שריחו רע. קוראים לו גל בן המנאה, כתוב בין סממני הקטורת ללמדנו, שלא ייקל בעינינו לצרף עמנו באגודת תעניותינו ותפילותינו את פושעי ישראל, שנמנים עמנו. פירוש הדבר, עושים תעני ציבור, הבית כנסת מלא, כולם באים, אבל בחוץ מסתובבים כמה, שלא שומרים תורה ומצוות, לא. לפני שהם מתפללים מנחה, אנשים נחמדים מאוד, יוצאים אליהם. אולי תצטרף איתנו היום? אתה יודע מה, אפילו אם לא תתפלל, בוא שב איתנו. אם הם אומרים כן, בגללם, התפילה של כולנו תהיה גדולה יותר, תהיה גבוהה יותר. לצרף את הכל. החל בינה, שהריח על פניו הוא רע, הריח הוא רע, הריאקציה עם הריח הטוב, עושה את הכל עוד יותר טוב. אנחנו כולנו עם ישראל, נשמה אחת בגופים חלוקים. גם מי שרחוק היום יהיה קרוב מחר. לכן תראו כמה נפלא. אחד מהשמות של בית המקדש זה מוריה. על שם המור. מור זה אחד מהבשמים. מסממני הקטורת. אחד מהעשבים. כמה סממנים יש בקטורת? 11. וכל הקטורת כולה זה עבודה אחת מיני רבות. אמרנו הרבה פעמים. אז איך קוראים לבית המקדש? על שם סממן אחד בקטורת. וכל הקטורת זה עבודה אחת. מה פירוש הדבר? התשובה היא, פילי פלאים. אומר הרמב״ם בפרק א', הלכות כלי המקדש של הלכה ג', מה זה מור? דם של חיה בעודו. שהדם הזה מתייבש, הוא נהפך להיות אבקה. פדר, אבקה. והריח הוא נפלא ביותר. את האבקה הזאת עם מערבבים, עם כל העשבים של הקטורת, יוצא ריח בלתי רגיל. שואל הרעבד על הרמב״ם, אני לא מבין, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי את הקטורת מכניסים לקודש הקודשים ביום כיפור, אז איך אפשר לקחת דם של חיה בהודו ולהביא אותה לקודש הקודשים? אומר מרן הבית יוסף על הרמב״ם בכסף משנה, לא, זה לא את הדם מכניסים לקודש הקודשים, את האבקה, את הפדר, את האבקה, זה כבר משהו חדש. מה פירוש? מה רוצה פרמב״ם לומר? שגם אם יש יהודי בתאילנד, בנפאל, בבנקוק, בגואטמלה, בכל מקום, גם הוא יכול להגיע עד קודש הקודשים. הדלת פתוחה, ישר עד קודש הקודשים בכל אחד. אם לא היום, אז מתי שזה יגיע, זה יגיע. זה השם של בית המקדש. מי לנו רחוק יותר מאברהם אבינו? מי לנו רחוק יותר מאברהם אבינו? אין אדם בעולם רחוק מאברהם אבינו כמו מי? כמו לוט. לוט, שופט בסדום, רחמנא ליצלן. אז למה אברהם הולך להציל אותו? כי פירוש של המילה לוט זה גם בוסם. יוסף יורד למצרים, אורחת הישמלים לוקחת צרי ולוט. לוט, כלפי חוץ זה כללה, נורא מה שהוא עושה, בסדום, אבל בפנים יש לו בוסם. כי מי יוצא מלוט? עמון ומואב, רות, דוד ומשיח. את זה אברהם הלך להציל. את נקודת הפנים הזאת. לכן, כמה נפלא, כמה נפלא, שחזל באים ללמד אותנו שכל חודש, היום הראשון נקרא ראש חודש. למה לא קוראים לזה ראשון לחודש? בלוח הלועזי של הגויים אומרים היום הראשון לחודש. לא אומרים ראש חודש. רק אנחנו, עם ישראל, אומרים ראש חודש. למה? כי כל חודש הוא חלק מהראש שלנו. כל חודש מסמל חלק אחר בראש. וכך נאמר בבני שכר למעלה בקטע ה-19, חודשי השנה כולם הם בבחינת איברים שבראש. ועל כן ראשי חודשים נקראים, כי זה ראשי חודשים, הנה, תשרי מסמל את מה? את הגולגולת, את המוח. חשבן וכסלב, את האוזניים. טבת ושבט, את העיניים. מה שנוגע לנו, אדר, איזה חלק בראש מסמל אדר? חותם, את האף. כי מה זה אדר? חייב עם איש? לבסומי. לבסומי מלשון בוסם, אומר השפת אמת. להריח. אין לנו יום בשנה שבו אנחנו מסתכלים על כל אחד, לא איך שהוא נראה, מנקודת הפנים שבו. יש יום אחד כזה בשנה. בפורים. למה? כי בפורים כל אחד מתחפש. זה מתחפש לזה, זה לא רואים את הפנים של האדם, אבל כל אחד יודע שבפנים יש מה? משהו אחר. למה לא נעשה זה כל השנה? אדם עומד מול הראי כל בוקר, מה הוא אומר לעצמו? אני סך הכל בסדר. נכון, אפשר לתקן פה, אבל אני בפלוס גדול, זה בטוח. אני נראה לי 100%, לא, סליחה, לא 100%, 80, 90, אדם אומר לעצמו. נו, למה לא אומרים אותו דבר שרואים מישהו אחר? לדון אותו לקו זכות. למה אין אתה יותר ואהבת לך כמוך? זה הקטורת. לכן על ידי קטורת יורדת שכינה. כי כשאנחנו ביחד, אז ויהי בישור ומלך, כשאנחנו יחד, שבטי ישראל. וכשאין להם את הקטורת, יש את הפסוקים של הקטורת. שומרים מכל פגע, מכל מגלה, מחלה, מכל מגפה, מכל קטטה, נהנו ניזוק כל אותו יום. למה? כי כשאדם רואה את השני באופן חיובי, אז בורא עולם גם רואה אותו באופן חיובי. אז הוא בריא ושמח ושלם וכל טוב יש לו. זה חזה מלמדים אותנו. ולכן, כמה נפלא, כמה נפלא הדבר, שהרי המן הרשע הוא המשך של הנחש, אומרת הגמרא. המן מן התורה, מן העין, מן העץ. מה עשה הנחש? הוא מדבר עם האישה, היא שומעת דברים לא נכונים, הוא פוגע לה בשמיעה. ואז מה אומר הנחש בקטע ה-17, פסוק ד', ויאמר הנחש אל האישה, פגע לה באוזניים. פסוק ו', ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל. פגע לה בעיניים, ותיקח מפריו, היא נוגעת, ותאכל, היא אוכלת. בטייסט, בטעם, במה הוא לא פוגע? בריח. בריח הוא לא פוגע. ואז מה קורה? שהוא לא פוגע בריח. מי רוצה לפגוע בנקודת פנים שלנו? אמן. אמן אומר לעם ישראל, בואו לסעודה של אחשוורוש. הכל כשר, גלת למאדרין. יושבים נפרד, הכל מסודר. אוכלים בכלים חד פעמיים. תבואו, הוא אומר למרדכי, אל תלכו. אל תלכו. זה מלכודת דבש. אתם טיפלו שמה. 18,000 הולכים, שותים, משתכרים, מתקלקלים. שותים, משתכרים, מתקלקלים, 18,000 הולכים למשתה הזה, לא יאומן. ואז התחילה הגזרה הסופית של להשמיד, להרוג ולאבד, תו אנשים נער וזקן ביום אחד, לא יאומן. זה הרצון שלו לפגוע בפנימיות שלנו. מי עומד מול זה? מרדכי, שנקרא כך, על שם מורדרור, יש לו פנימיות חזקה מאוד. ואסתר, מי זאת? הדס. שיש בה את הריח, ושיש לו פנימיות חזקה, רואה את הכל אחרת. הכל אחרת. רואה את האמת, חי את האמת, מעביר את האמת. שום דברים חיצוניים לא פוגעים, לא דבר כזה ולא דבר אחר. זה הקטורת, שגם הרחוק, גם הוא קרוב. אם לא היום, אז הוא יגיע מחר. כשמסתכלים ככה על הפסוקים של הקטורת, כל אותו היום אינו נזעק. אין מחלה ואין תקלה ואין קטטה ואין כלום. רק ברכה ושמחה. זה חזה מלמדים אותנו. ולכן, כמה נפלא. אומר משה רבנו לשבט לוי, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך. מה זה ישימו כתורה באפיך? אמרנו, הכתורת על המזבח היא לא באף. כתורה באפיך, פירוש הדבר, הרי דרך האף, אנחנו מראים לעצמנו מה יש בנו. על גוף, שזה אדמה, אדם היא אדמה, ונשמה. שני הדברים הכי רחוקים אחד מהשני, והם ביחד. וזה מגיע אלינו דרך האף, ויפח באפיו נשמת חיים. זה נותן את החיות שלנו. האף, ויפח באפיו נשמת חיים. ישימו כתורה באפיך, מתי מקבלים חיים? שמבינים שגם הרחוק, הוא חלק מאיתנו, שמצרפים את הכל ביחד. ואם לא חס וחלילה, אז מה יש? חרון אף באפיך. הכעס, הכתרוג, רחמנא ליצלן, שלא יהיה. זה העבודה הגדולה. החיבור הזה ביחד, אם ככה, פלאי פלאי פלאים. ארבעה פתחו באף, ונעבדו באף. בא הנחש, מה הוא אומר לאישה? מה קרה? אף כי אמר אלוקים לא לאכול מעץ הדעת, אז מה אם הוא אמר? הקדוש ברוך הוא מפחד מתחרות. כי הרי ביום שאתם תאכלו, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, תחיו לנצח. תקשיבו לי, יש אלטרנטיבה. אתם אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא. ככה נאבד הנחש. על גחונך תלך. בא קורח ואומר, משה רבנו, מה יש לך? הבאת לנו את התורה, תודה רבה. כל העדה כולם קדושים. אנחנו לא פחות ממך. אנחנו בדיוק כמוך. מה הפריבילגיה שיש לך? אפילו לארץ זבת חלב ודבש לא הבאת אותנו. ככה. האדמה בלה אותה. בא אמן ואומר, איזה גדלות יש לי. כולם משתחווים לי. אני אלטרנטיבה לעם ישראל. יש לי בעיה גדולה. עם אחד. וכל זה איננו שווה לי, בירותי את מרדכי אלוהיך ולא ישתחווה. מה אכפת לך? להראות לאמן, אתה לא שווה כלום. הנה, האחד הזה יהפוך לך את הכל. המרדכי הזה, הוא ישים אותך על העץ. והוא יהיה על הסוס. אין אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא. אין. אין אלטרנטיבה לאחד. זה, חזם מלמדים אותנו. לכן, לא במקרה, העיר הראשונה שנכנסנו אליה בארץ ישראל, איזה עיר זאת הייתה? יריחו, עיר הריח. וחזל מלמדים אותנו בגמרא בתמיד, בקטע ה-20, מיריחו היו שומעים קול גדול שנפתח, קול שער גדול שנפתח, תראו שלוש שורות אחרונות, בקטע ה-20, מיריחו היו מריחים ריח פתאום הקטורת. מה זאת אומרת מיריחו היו מריחים? ארץ ישראל, יריחו זה הבורדר, זה הגבול. ארץ ישראל, מי שרוצה לחיות בה, מי שרוצה להצליח בה, יש רק דבר אחד, להריח אותה. מה עשו החלוצים לפני 100 שנה? הריחו בארץ ישראל גז, הייטק, טכנולוגיה, כל הארץ תצמח, חקלאות. זה נקרא להריח. תמיד הרי אומרים, בוא תריח את האדם הזה. מה זה להריח אותו? תראה את נקודת הפנים שבו, את הפנימיות שבו. זאת ארץ ישראל. ארץ ישראל, השער שלה, זה הריח של יריחו, וזה כל הארץ. מי שרואה אותה מלמעלה, לא יגיע לכלום. ארץ ישראל זה המקום שבו העולם מראה לנו. של הסטארט-אפ, של כל ההתחלות. ברוח, ברוחניות, בגשרות, בכל. ולמה? כי מסתכלים בה מנקודת פנים. זאת הארץ. ולכן, כמה נפלא, אומרים חז"ל בקטע 23, אין העולם מתקיים אלא על ריחה ועל הדס במוצאי שבת. העולם מתקיים על ריחה, להסתכל על השני בנקודת הפנים, לראות אותו מבפנים, את הנקיות שבו, את הטוב שבו, ועל הדס במוצאי שבת. מה זה הדס במוצאי שבת? מה זה הדס? למה דווקא הדסים? כי הרי הדסים זה כנגד מה? העיניים. אז למה יש שלוש עלים בהדס? כי העיניים האלה זה לא מספיק. צריך גם את העינים של השכל. כי השכל זה הנשמה. השכל זה הנשמה. לחבר את הנשמה עם הגוף ביחד. כך רואים את השני. ולכן, במוצאי שבת, אחרי שאנחנו מברכים, בורא מיני בשמים על ההדס, מה באה הברכה אחר כך? בורא מאורי האש. מקפלים את האצבעות. למה אולי להבדיל בין אור לחושך? הקיפול יוצר קצת צל, אור בחושך, להסתכל על האצבעות שגדלות בגוף האדם יותר מהר מסערות, כי מוצאי שבת הכל זה בגדילה, בצמיחה, בשפע, ממלאים את הכוס של הבדלה, מעבר לכוס, לראות שפע. אבל אולי עוד הסבר, הרי כל אחד מאיתנו שונה אחד מהשני. כל אחד מאיתנו מיוחד במה שהוא. כל אחד מאיתנו בעצם נראה כמו האצבעות שלנו. כל אחד בגודל אחר, בגובה אחר. אבל שקצת מקופפים אותם, אנחנו שווים. שרואים כל אחד את המעלה של השני, את השני מנקודת הפנים, רגע, יש פה מה לראות. יש פה מה ללמוד. יש פה מה לקחת. זה העולם שמתקיים על הקטורת. זה העולם שמתקיים על מה? על הריח. וגם בגאולה העתידה, נאמר בקטע 21, בריח ניחוח ארצה אתכם, והוציא אתכם מן העמים, כי בצתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצתם בה ונקדשתי בכם לעיני הגויים. וידעתם כי אני השם, בהביא אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. אדמת ישראל, בכוח מה נגיע? ריח ניחוח. אומר בצודת דוד בקטע 22, ריח ניחוח בעבור הבאת ריח הקטורת הבאה לנחת רוח, אהיה מרוצה לכם. וזה יהיה בזמן שהוציא אתכם מן העמים. קטורת? איזה קטורת יש היום? אין מזבח ואין כלום. איזה קטורת? יש קטורת. שנבין שאנחנו בעצם אחד, גם הרחוקים וגם הקרובים. ומכל אחד אפשר ללמוד ולקחת. וכמה שיותר מהר נבין את זה, את הקטורת הזאת רוצה הקדוש ברוך הוא. לכן כל מי שאומר את פסוקי הקטורת, כל יום בכוונה, לוקח להגיד את זה כמה, 4 דקות, אולי 5, גם פחות מזה. איזה שבע של ברכה מקבלים מזה. וכל זה למה? כי זה נותן לנו להתחיל את היום, לראות את השני בנקודת הפנים שבו, בטוב שבו. להריח את השני, לראות אותו. בצורה הזאת, ולכן העיר הראשונה שאליה הגענו, כמו שאמרנו, הייתה יריחו, נאמר על זה בקטע 25, כשבא יהושע להילחם ביריחו, נתכנסו ליריחו 7 אומות, שנאמר ותעבו את הירדן ותבואו אל יריחו, וילחמו בה, בעלי יריחו, מי הם? האמורי והפריזי והחיטי והכנעני והגרגשי, החיבי והיבוסי, ויתן אותה בידכם, כי 7 אומות היו בעלי יריחו, כל האומות היה להם חלק ביריחו. אמר רב שמואל בר נחמן, יריחו נגרה של ארץ ישראל, המפתח של ארץ ישראל. אם נכבשת יריחו, מיד כל הארץ נכבשת. לפיכך, נכנסו לתוכה 7 אומות. זה המפתח, כי המפתח באמת הוא מה? הריח. זה המפתח הגדול. חודש אדר, עניינו, כמו שראינו בבני ישכר, כנגד מה? כנגד החותם. להריח. הזדמנות לראות את השינים בנקודת הפנים. ורואים את זה, כי מבינים שהחוץ זה לא, זה לא, זה לא הוא. וכשמסתכלים על יהודי ואומרים, איך שהוא נראה בחוץ, אבל זה באמת לא הוא, בפנים הוא נשמה גדולה, ונותנים לאדם אחר להרגיש את זה, ממילא, זה לא רק עושה לו טוב, זה גם עושה לנו טוב. כי בעצם הכל מתרומם ונהיים אחד. זה באה התורה ללמד אותנו. לכן, מזבח הקטורת לא יופיע בפרשת תרומה. עם כל הכלי המשכן. הוא יופיע בסוף תצווה. למה? תרומה זה כלי המשכן, תצווה זה בגדי כהונה. ללמד אותנו, יהיה את כל הכלים, יהיה את הארון ויהיה את השולחן ויהיה את המנורה ויהיה את המזבח. ויהיה את כל בגדי הכהן הדיוט והכהן הגדול, אבל השכינה תרד. לא בגלל שום דבר שהזכרנו, בגלל מה? הקטורת. זה הסוף. זה המטרה. זה ההתחלה וזה הסוף. על הדעת לחבר את הכל. ומי כמו הדור שלנו, שמתקבץ בחזרה בארצנו הקדושה, מכל הגלויות באים, האריז"ל אומר, 70 פנים לתורה כנגד 70 לשון, כנגד 70 אומות. ודווקא כשיש את החיבור הזה, לפעמים זה יוצר קצת יותר חיכוכים ומתחים, אבל אדם עובד על עצמו ורואה את הדברים בצורה החיובית, משתדלים באמת להרגיש, כולנו בני איש אחד אנחנו. זה יביא אותנו באמת להריח, את הריח של הגאולה, כל שיר השירים שעוסק בגאולתנו, מדבר על מה, על מה, על ריח שמנייך, על הריח. הניצנים יראו בארץ, את הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, התאנה חנתה פגיע, כל הפריחה, כל הצמיחה, בעצם נותנת את הריח, ריח של האביב, ריח של השמחה. אם נחזק את זה, בנו בחודש אדר, שכל עניינו זה החותם, זה הריח, אז מכוח זה נזכה, להגיע לגאולה השלמה של ניסן, ונזכה באמת שלימוד הקטורת, אמירה פסוקי הקטורת, יחבר את כולנו, ונוכל באמת להראות שהשם מלך, השם מלך, ורק הוא השם ממלוך לעולם ועד, שבורא עולם בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והתפקיד שלנו זה לגלות אזי מלך שמו נקרא. מה? צעדה. צעדה.